ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ויאמר השם אל משה, אמור לכהנים בני אהרון, ואמרת להם, לנפש לא יטמע בעמיו. בנוסף למצוות הכהונה, בא בפרשתנו עניין המועדות, ולאחריו הציווי על הדקת המנורה וסידור לחם הפנים. המשותף לעניינים אלו והסמיכות ביניהם טעונים הסבר. השאלה היא הרבה יותר רחבה ממה שמנוסח פה. יש הרבה מצוות בספר ויקרא. על פי איזה סדר? על פי איזה שיטה? הרי אפשר להגיד שזה סתם על דרך ההזדמן. יש איזה סדר שמנחה. אבל זה קשור גם לשאלה עוד יותר גדולה ורחבה. כמה זמן מתחבר ספר ויקרא? אז בכל ספר ויקרא אין תאריך. פעם אחת יש תאריך פרובלמטי, והיא ביום השמיני, אבל אתה לא יודע שמיני למה. עובדה היא שזה נתון במחלוקת תנאים, אם ימי המילואים חופפים את חנוכת הנשיאים, זאת אומרת, האם זה התחיל בראש חודש ניסן, ואז ממילא והיא ביום השמיני זה בחטא בניסן, או שזה התחיל בחף ג' באדר, והסיום היה בראש חודש ניסן. על כל פנים, גם התאריך הזה ביום השמיני הוא לא פשוט בשביל למה. אבל חוץ מזה אין תאריכים. האם אני רוצה למקם במסגרת, אנחנו הרי יודעים את בתורה עצמה, יש כמה וכמה תאריכים מאוד מאוד ספציפיים, קונקרטיים, מודגשים. למשל דוגמה, בעצם היום הזה יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. אתה יודע, מדברים בתתוו, אגב, הביטוי הזה, יצאו כל צבאות השם, שימש מאות שנים אחרי זה גם למישהו שרצה לתת ביטוי לאקט היסטורי. אברבנאל, בעצם היום הזה יצאו כל צבאות השם מארץ ספרד, כשהוא רצה לבטא שגירוש ספרד היה בתשעה באב, כי לפי התכנון של איזבלה המחשף ושם כל אלה, אז היה צריך להיות בזיין באב, והיה שם עוד איזה עיכוב. אז אברבנאל הרגיש במשקל ההיסטורי, אז הוא השתמש בביטוי בעצם הזה, יצאו עצם היום הזה. זאת אומרת, כמו שחזל אמרו, בעצם היום הזה ביום ולא בלילה, ואי אפשר יהיה לדחות. זה תאריך מאוד מאוד ממוקד. בתוך הסיפור הזה יש דבר פלא, שאנחנו היינו מצפים שכמו שכתוב בעצם היום הזה יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים, יהיה כתוב בעצם היום הזה ניתנה התורה. מתן תורה שווה לכל הפחות בערכו כמו יציאת מצרים, ושם לא כתוב שום דבר. אדרבה, שם זה עמום, ואתה מרגיש שהאימור הזה הוא כתוצאה מכוונת. עובדה היא מחלוקת תנאים, מתי ניתנה תורה? בו' בסיוון, בז' בסיוון. על כל פנים, וזה תלוי בכמה וכמה מרכיבים. אבל אם אני רוצה ללכת בעקבות התאריכים, סוף ספר שמות מדבר על תאריך מאוד קונקרטי, מדבר על ראש חודש ניסן של השנה השנייה, שכתוב מפורש בסוף פרשת פקודי, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, תקים את המשכן באלף בניסן. טוב, אז שנה ראשונה יש לנו מרכיבים ברורים, מציאת מצרים, מתן תורה, מעשה העגל, כפרה על מעשה העגל, לוחות שניות, בניית המשכן במשך כל החורף, גמרנו. באלף בניסן מקימים את המשכן. ספר במדבר יש לו תאריך מאוד בולט, מפורש כתוב באחד לחודש השני, באלף באייר של השנה השנייה. אז אם ספר שמות מסתיים באלף בניסן, וספר במדבר מתחיל באלף באייר, ואומר שזמנו של ספר ויקרא הוא במשך החודש הזה, חודש ימים מכסה את היסוד של ספר ויקרא, בלי שכתוב בו תאריך. אבל חוץ מבעיית התאריך, יש כאן גם שינוי נמרץ שבא בכלל ישראל. במשך השנה הראשונה מאז שהגיעו למדבר סיני, הקדוש ברוך הוא מתגלה למשה בסיני. כל הדיבורים היו איתו בסיני. משה משכים לסיני, יוצא מסיני, הולך לסיני. זה היה עד א' בניסן, עד חנוכת אוהל מועד. כשחנכו את אוהל מועד באלף בניסן עם 12 יום של הנשיאים וכו' וכו', הר סיני יצא לפנסיה. נגמר. הר סיני, כבר דיברנו כמה פעמים על זה, שזה גם בעל משקל הגותי עמוק מאוד. ההלכה היא שאפילו שומעים אותם הקדושים, למשל, לעבור, לקצר את הדרך, דרך תפארת ישראל עשו. היום כבר אי אפשר בגלל הבנייה, אבל לפני זה, אם היית רוצה לעבור מכאן לגבי כהן, לגבי שני, לא היית יכול, כי אתה עושה קמפנדריה. אי, מה שבית הכנסת חרב, אפילו בשומעותם הם קדושים. זאת אומרת, מקום שהיה גילוי שכינה, אז נשאר קדושה. איפה היה גילוי שכינה גדול יותר? בהר סיני או בהר המוריה? ברור שבהר סיני, ירד השם על הר סיני. אז בהר המוריה אנחנו מתעצמים ומגלגלים לא להיכנס להר הבית. מדוע? כי שם היה פעם הבית הזה בנוי. והר סיני, למה שם במשוך היובל הם יעלו בהר? אין לו שום קדושה בדבר הזה. אז כבר אמרנו בשם הרב דסלר את היסוד. קדושה פירושו של דבר שמשהו רוחני נתפס בחומר, לכן קלף של ספר תורה קדוש, לכן מזוזה קדושה. גילוי קדושה שהיה בארץ, דבר זה שמעתי, זה לא כתוב, בעל פה מהרב דסלר. אני ציטטתי אותו וחיפשתי תימוכין לזה במקומות אחרים, לא מצאתי. זאת אומרת, זה באמת לפני כמעט 60 שנה, אם לא יותר, שהרב דסלר אמר את זה בבית הכנסת בתל אביב, אמר וורט יסודי מאוד. הקדושה של הר סיני הייתה כל כך נאצלת, כל כך גבוהה, שלא נתפס שום דבר בחומר. אז כל עוד שהיה גילוי על הר סיני הוא קדוש. נסתלקה השכינה, נסתלקה הקדושה, נגמר הסיפור. בהר המוריה הקדושה הייתה בעלת תוכן נוסף מיוחד, ולכן היא נשארה קשורה בחומר, ולכן בתי כנסת בשוממותם הם קדושים, ולכן הר הבית קדוש בדבר הזה. בהר סיני לא היה דבר כיוון זה. אז הר סיני יצא לפנסיה, נגמר. זה היה בראש חודש ניסן, ולכן מאז נתייחד הדיבור אל משה רבינו באוהל מועד. זוהי משמעה של הכותרת בראש ספר ויקרא, ויקרא אל משה מאוהל מועד. והיינו, מכאן ואילך הדיבור מתייחד למשה באוהל מועד. ותוכן של הדיבורים, הפעלת תוכן אוהל מועד. חלק גדול מספר שמות מוקדש לצורות הבניין. בניין התיאורטיה, בניין אלמייסה, בצלל, כל מה שאנחנו יודעים בבניין. עכשיו צריכים להפעיל אותו. יש לו כמה מוקדים, כמה יסודות. המזבח, המנורה, השולחן. אלה הדברים שאתה צריך להפעיל אותם. וידבר השם אל משה באוהל מועד בראש ספר ויקרא, מדבר על הפעלת המזבח. והמזבח הוא מגוון מאוד, זאת אומרת עבודתו, אז יש תמידים ויש קורבנות ציבור ויש קורבנות יחיד, ואגב זה נגררים גם דינים של קדושה, של טהרה, מי אסור לו לגעת במזבח, מי אסור לו להיכנס לו אל מועד. לכן הפרשיות הראשונות של ספר ויקרא הם מסביב ליסוד של הקדושה, הקדושה שמתייחסת למזבח ולעבודת הכהנים בדבר הזה. ואגב זה כמובן משתלשלים עוד כמה דברים על קדושה כללית, לכן באמת אחד הכינויים של ספר ויקרא זה ספר הקדושה, כי מדברים גם על קדושת החיים, ומדברים על קדושת חיי המשפחה, כל מה שמתלווה ליסודות הללו של הקדושה. אצלנו בפרשה יש קדושה נוספת, קדושת הזמנים. זוהי הפרשה הארוכה ביותר מבחינת הזמנים. זאת אומרת, יש מקומות שבתורה נזכרים רק הרגלים, אצלנו נזכר קומפלט, גם ראש השנה, גם יום הכיפורים, גם ספירת העומר, זמנים קדושים. ספר הקדושה, קדושת החיים, קדושת הזמנים. בזה מסתיים הסיפור של הקדושה, שכולו מצטנף מתחת לכותרת מזבח, קורבנות שצריכים להביא במועדים. עכשיו יש לנו כלי נוסף, מנורה. מה שנזכר את המנורה, אז זה כבר דיברנו בימי החנוכה. האזכור של מנורת המקדש מופיע בכמה וכמה מקומות בתורה, ואני עכשיו לא עוסק למה בכל מקום, מה קוראים בפרשת תצווה, אנחנו מכירים את זה בפרשת בעל אותך. אצלנו זה מופיע על הסדר, זאת אומרת הסדר של הפעלת הכלים, והמזבח הוא רחב מאוד עם הגיוון של עבודותיו, והמנורה צריכים להדליק בה את הנרות, וזה מה שסופר את זה בפרשה. ההצמדה של המנורה זה לשולחן, ולכן מדברים גם על השולחן. זאת אומרת, זה לא סתם בלשוננו תקוע סתם ככה, לא, זה הולך עם שיטה, מזבח, מנורה ושולחן, בלי פרופורציות לכמה פרטים מתייחס, אבל עצם העיקרון הזה. ולכן באמת מדברים על הפעלת השולחן בשבת, שש המערכת וכל מה שמתלווה לדבר הזה, דבר מיוחד במינו, היסודות הללו של של העבודה. משתלב בזה, ורש"י הביא בשם חז"ל, הסיפור הזה עם המקלל. המקלל הזה התקלס ואמר, זה דבר מוזר מאוד, אחרי שבעה ימים לוקחים לחם, הוא יכול להישאר טרי? לא אמין. אנחנו מכירים, יש לנו גם על זה עדות מאוחרת מאוד בימי דוד, כשדוד בספר שמואל בורח משאול, והדבר כמובן לא מפורסם, הוא עובד תחת האדרת של חתן המלך, והכהנים שם מתרגשים לכבודות, אחד המלך בא ואומר, אני מהר מהר, אחזו בולמוס, הוא אומר, לחם חם כי יום ילקחו. יש אגב, לחם חום כי יום ילקחו. יש אגב לזה ביטוי במקום אחר בתנך. אנחנו אמורים להיפגל בזה מחר, וגם בשבוע שעבר, וגם בעוד שבועיים. לדוד משנותו את העמו לפני אבי מלך. שנותו את העמו, שנותו את העמו, השם כתוב הישנו את העמו. זאת אומרת, דוד עשה את עצמו משוגע. זה היה סיפור הכיסוי שלו בשביל להימלט. מאחיש, מאמר הזה שם הרי נרדף של כל מלכי הפלישתים. טעם. טעמו, זה הרי הולך לפי א' ב' שם. למה זה הולך לפי א' ב'? גם לשיגעון יש סיסטמה. אין משוגע. זה עניינו של הפסיכיאטר לגלות את הסדר הפנימי של המשוגע. אז הולך על פי הלבד, אברך מתחיל אברך את השם בכל עת, בחצי הפסוק הראשון מאלף עד תו, אברך את השם בכל עת, מסתיים בתו, הפרק מסתיים תמוטט רשע רע, דהיינו שלוש תפים. זאת אומרת, יש איזה מבנה טכני כביכול שגם מראית, ובתת תעמורו כי טוב השם, טעמו, כיפשו אותו, בשנו אותו את טעמו, הוא טעם מהלחם, מלחם הפנים שהיה חם למרות שעברו כבר מאז אפייתו 8 או 9 ימים. הדינים הללו של ביום השבת, אגב לפי זה מה יוצא, יש כמה סברות למה מוסיפים פסוקי דזמרה בשבת. על פרק למדלת אנחנו יודעים, כי הוא נאמר בשבת. מכאן, כי הרי בפרשה שלנו כתוב שאת הלחם סילקו בשבת, ודוד אכל אותו, ואחזו בולמוס, פיקוח נפש, מותר היה לאכול את זה. אז הפרק הזה נאמר בשבת, כי אז דוד שר על, 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 על ההצלה המיוחדת שלו. על פרקים אחרים אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו יודעים מהנסיבות שבהם הוא נתחבר. על כל פנים, לחם הפנים מופיע אצלם בפרשה, כי כך זה היה. אבל המקלל שניסה להתקלס, מספרים לי זה, ואז מתוך הליצנות הזאת, מתוך האפיקורסוס הזאת, יצא וקילל כל מה שקרה בפרשה הזאת. ובזה רבותיי מסתיים ספר ויקרא. ספר ויקרא מסתיים בפרשה שלנו, לפי כל מה שאמרנו עכשיו. כי מה כתוב בפרשה הבאה? וידבר השם משה בהר סיני. מה הר? מי הר? אני כבר בזמן ירדתי מהר סיני, כבר הר סיני אמרנו שיצא לגמלאות. מכאן ואילך הדיבור מתייחד באוהל מועד. אז מה טיבה של הכותרת הזאת? ואיך מסתיימת פרשת בחוקותיי? אלא מסתיימת פרשת בהר השם משה בהר סיני. במילים אחרות, פרשת בהר ובחוקותיי, אותו השניים נפרדות בגלל העיבור, אבל זו יחידה אחת שמקומה לא במקום שמופיע בתורה, מקומה לפני התחלת ספר ויקרא. זה הפשט הפשוט של מה שרש"י אומר, מה עניין שמיטה אצל הר סיני? מה אתה מזכיר את הר סיני? הרי הר סיני כבר איננו רלוונטי. מכאן אנחנו מבינים פשט במחילתא. במחילתא אמר רבי ישמעאל, פרשת שמיטה נאמרה בצמוד לעשרת הדיברות. זאת אומרת שצריכים לקחת את שתי הפרשיות הללו בהר ובחוקותיי ולמקם אותם לפני התחלת ספר ויקרא, לפני הסוף של פרק בשמות, שהוא חנוכת אוהל מועד. כשהר סיני היה רלוונטי ועליו התייחד הדיבור, אז נאמרה פרשת השמיטה עם היובל וכל מה שמסתדר בדבר הזה. היא יוצא לפי זה שספר ויקרא מתחיל בפרשת ויקרא ומסתיים בסוף פרשת אמור. זה מה שהרב פה מבליע, מה הטיב של הלוח הזמנים הזה. השאלה היא, גם אם אתה צודק, אם אני אמרתי, אז אני בוודאי צודק הרי. אז זה בדיוק השאלה, למה דווקא השמיטה? גם אם אני אומר נכתב בצידו, גם אם אני אומר יש עיקר שכחתי, למה זה? באמת ככה אור החיים לומד פשט, מה עניין שמיטה אצל הר סיני? למה שמיטה נבחרה להיות הדגם של הדבר הזה? אבל זה אולי בשבוע הבא נדבר. המצוות המתייחסות לכהונה המיוחדות הן לבני השבט, ובין ישראל לדוגמה הרשאי להתאמע למת ברם הצינו שכל ישראל נקראו כהנים, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אז הוא תפס שהביטוי הזה, ממלכת כהנים, זה לא איזה מין תואר ככה בשביל הכיף כביכול. לא, זה ממש. והראיה מישעיהו ובנבואת ישעיהו, ואתם כהני השם תיקראו, משרתי אלוקינו, יאמר לכם. זאת אומרת, לעתיד לבוא, אז קדושת הכהונה תתפשט על כל עם ישראל, ומה שכהנים היום לעם ישראל אמור להיות עם ישראל לכל אומות העולם. נמצא שעלינו להבדיל איפה בין כהונת בני אהרון לכהונת, אני הכנחתי את זה במרכאות, לכהונת עם ישראל בכללותו. בדברי הפסוק הכהנים בני אהרון ישנה כפילות שכבר שאלו עליה בזוהר. הכהנים בני אהרון, מה הייתה עם האחה בני אהרון וכי לא ידענה בני אהרון נינו? למה בא פה הדגשה של הייחוס השבטי, הייחוס האבאי הזה? ונראה שיש להבדיל בין שתי בחינות בקדושת הכהונה. האחת, זו שבאה בירושה, שהיא קדושה עצמית ומכונה בתואר בני אהרון. מי שהוא צאצא לכהן הוא כהן. ואחרת, עובדה, הכהנים גם כשעולים לדוכן, היום אין להם ברכות נוספות, אבל אשר קידשנו בקדושתו של אהרון וציוונו לכל תרומה. זאת אומרת, כל מצוות שהכהנים עושים מכוח היותם בני אהרון, הם משלשלים את הקדושה עד לאהרון, שהוא מקור הקדושה, ומברכים אשר קידשנו בקדושתו של אהרון. הקדושה האחרת היא הקדושה הנוספת להם, והיא אינה עצמית ומכונה בתואר כהנים. הראשונה היא מהותית, שורשית, ונמצאת בצורת בכוח אצל כל הנולד למשפחת הכהונה. השנייה היא מתווספת לכהן, כאילו בדרך מקרית, והיא מתבטאת רק בצורת הבפועל אצל כל כהן, העובד ומשרת כהלכה. לכפילות זו רמזה התורה בביטוי הכפול, הכהנים בני אהרון. על כל פנים, החילוק הזה, עצם השימוש הזה בכוח בפועל, הוא מופיע הרבה אצל הרב קוק לגבי כל מיני דברים. הוא גם יסוד גדול בהלכה. הרב עמיאל יש לו ספר, סדרת ספרים מיוחדת בדרך שלו, עמידות לחקר ההלכה, ושם הוא ניסה לנסח את ההיגיון התלמודי, בייחוד זה שהתפתח בישיבות בדורות האחרונים של רב חיים מבריץ, הוא היה תלמיד של רב שמעון וכו' וכו'. אז הוא דיבר בכוח ובפועל. אתן דוגמה, סוגיה שכל ילד מתחיל בגמרא, יהוש לא מדעת, חלוקת אביי ורבא, כן יהוש לא יהוש, יש מי שניסה את זה בכוח ובפועל. פוטנציאלית אני מתייאש מזה כבר, אני עוד לא התייאשתי, כי אני עוד לא יודע שזה נאבד לי. אז זאת אומרת, אם יש דבר שאם הייתי יודע אותו הייתי מתייאש, אז פוטנציאל זה נמצא, אבל בפועל עוד לא התייאשתי. מחלוקת אביי ורבא, איך עושים את הדבר הזה? האם דבר שאני יודע שיתרחש, אני רואה אותו כבר כמה שמתרחש, או לא? כל עוד שהוא לא יתרחש, הוא לא קיים. אז הביקור בפועל הוא חופף הרבה הרבה נושאים, גם בהלכה, גם במחשבה, גם בעצם ההסתכלות בחיים. זה כבר סיפרתי פעם. אני זוכר את המאמר הזה של הרב זאבין שהודפס בפעם הראשונה. אני זוכר אותו על נייר צהוב. למה? כי זה הודפס בתפשין ב' במלחמת העולם השנייה, שלא היו, לא היה נייר, והעיתונים היו אותי מעיתונים צהובים כפשוטוי, מכיוון שפשוט זה היה הנייר. אז אני זוכר את המאמר הזה, הוא מאוד ירשים אז את הוורט הזה שלו. בתפשין חף ב', 20 שנה אחרי זה, יצא ספר מכתב יד של המהר"ל. המהר"ל הזה היה ידוע, הרב דסלר, זה היה בבריטיש מוזיאום. הרב דסלר ידע על קיומו של הפירוש הזה, ותלמידיו כתוצאה מההתעוררות שלו הדפיסו את זה. ושם המהר"ל אומר את הוורט הזה, שמחלוקת בית שמאי ובית הלל, אם מדיק ימים היוצאים כמנסים, זה במבורך ובפועל. אני אומר שהרב זאבין מדעתו הרחבה כיוון למהר"ל, הוא לא יכול היה להכיר אותו כי זה היה בכתב יד, אלא יתר הרב זאבין המהר"ל אומר זה רק על בני חנוכה ובית שמאי ובית הלל, והרב זאבין ביקש לעשות כל המחלוקות של בית הלל ובית שמאי. זה אחת הדוגמאות. לי מיועמר לי שהתשתית החבדית של הרב זאבין סייע לו בדבר הזה, כי הבכוח בפועל זה טרמינולוגיה שמשמצת הרבה גם במחשבה של האדמו"רים החבדים, אז הוא גייס את זה לצורך היסודות הלמדניים בדבר הזה, והרבה דברים מוסברים על פי כל הדברים כגון אלה. אמרו לרב חיים או לרב שמעון, אמרו לפניו שפלויני הוא למדן. זאת אומרת, מה זה למדן? למי קוראים גנב? למי שיודע לגנוב או למי שגונב בפועל? גנב, כל אחד יכול להיות גנב, הוא בכוח גנב, אבל הוא לא משתמש בזה. אנחנו קוראים גנב למי שהוא גונב בפועל. הוא אומר, למדן זה לא מי שיודע ללמוד, מי שלומד. אז מה, אל תגידי, כל אחד יכול, הוא למדן, הוא בפועל למדן ולא רק בכוח, כי בכוח הוא יכול להיות גאון גדול. על פי חילוק זה נבין את הדין לגבי כהן חלל, דיינו מי שנולד לכהן מגרושה ומחלוצה. אמרו, במשנה אמרו, היה עומד מקריב על גבי המזבח, ונודע שהוא בן גרושה או בן חלוצה. רב לזר אומר, כל הקורבנות שהקריב על גבי המזבח פסולים, כי הוא כהן פסול. רבי יהושע מכשיר, ובירושלמי, זאת אומרת, אם תוך כדי עבודה מתגלה שהוא חלל, מקבל ואחר כך זורק, שיגמור את העבודה, קומץ ואחר כך מקטיר, בלי להתחשב בפסול שנתגלה. ברמב״ם כתוב, חלל לא יעבוד, אבל אם עבד לא חילל, שנאמר ברך השם חילו, ופועל ידיו תרצה. מה זה חילו? החילו הפשט, אבל שהוא את הכוח שלו. דרשו חז"ל, אף חולין שבו תרצה. גם אם הכהן הזה יש לו צד של חולין, כיוון שיש לו איזה פגם במשפחה, אבל בגלל התפלל עליו משה, ברך השם חילו, גם את מה שהוא עשה כשהוא חלל, תברך אותו, ופועל ידיו תרצה שהעבודה תרצה. הקושי בהבנת הדברים גלוי. אם אסור לחלל לעבוד, כדוגמת זר לכל דבר, מדוע בדיעבד עבודתו כשרה? מה המשמעות של חולין שבו? שהוא נרצה לדברי רבי יהושע, בפסקו של הרמב״ם. לפי ההבחנה הנ"ל לעניין מתיישב. כהן הכשר לכל דבר יש בו שתי בחינות של קדושה. בן אהרון שבו, כהן שבו. הכהנים בני אהרון, זאת אומרת, הרב חוזר לנקודת המוצא של הפרשה. למה הפרשה מדגישה גם כהנים וגם בני אהרון? אז הוא אמר שיש צד של כהונה ויש צד של בני אהרון. כהן חלל, בן גרושה ובן חלוצה, גם החלל שבו מפקיעו מקדושת הכהונה שבפועל. זו המתווספת לו על עצמיותו, שיש בה בחינה של מקריות, ולכן יכול מקרי אחר לבטלה, ומצד זה חלל לא יעבוד לכתחילה. אולם חלקו שבא לו בירושה, אבא שלו הוא כהן, אינו ניתן להפקה, בחינת אח סנטה. זאת אומרת, זה מין נחלה, זה בלשון ימינו הייתי מתרגם את זה קופסה שחורה. זאת אומרת, זה משהו ממוקד, זה משהו שלא ניתן לפיצוח. יש לו איזה חלק, יש לו איזה נחלה במשפחת הכהונה, בגנים שלו נגמר, זה משם הלקוח. בחינת הנחלה הרי היא עצמית לו, בחינת זו של בני אהרון הנתונה בכוח, היא המתבטאת בהבטחה ברך השם חילו, וכן עבודתו כשרה. על פי דברים אלה מובנת הדרשה בתורת כהנים שובה ברש"י, הממעטת חללים מעבודת הכהונה. בני אהרון יכול חללים, תלמוד לומר כהנים, יצאו חללים שהם לא כשרים. את מיעוט החללים מעבודה אי אפשר היה ללמוד מהמושג בני אהרון, שהרי בני אהרון אף חללים במשמע. ועל כן בהדגשה הכהנים, מי שהכהונה שלו היא לא בסדר, על זה אנחנו אומרים שלכתחילה לא יעבוד. מעתה מובן הוא ההבדל בין כהונת השבט לבין כהונת העם כולו. קדושת הכהונה הרי היא בפועל, ואילו קדושת ישראל בכוח. מה אנחנו אומרים? עם ישראל הוא כזה שלעתיד לבוא, כשהאנושות כולה תתקדם, אז עם ישראל יהיה, עם ישראל כולו יהיה כהנים לאומות. אבל כרגע זה רק הכנה, כרגע זה רק משהו פוטנציאלי שיש לדבר הזה. ואילו קדושת ישראל היא בכוח, מכוחה של קדושה זו שתתגלה בעתיד, נקרא כל עם ישראל כהני השם. על פי הדברים האלו יובנו אף דברי הגמרא. בגמרא יש דיון, ענה כהנה, הכהנים הללו, האם הם שלוחים שלנו או שלוחים של הקדוש ברוך הוא? דווקא מיני לגבי כמה דברים, למשל, אחד שהוא מודר הנאה, זאת אומרת, אחד אסר על עצמו לקבל הנאה מכהן, האם הכהן יכול להקריב בשבילו, לזרוק את הדם בשבילו? הרי הוא עושה לו הנאה. אז אם אני אומר שהכהנים משלוחים שלו, אז בגלל הנדר שאני נדרתי לא ליהנות ממנו, אני לא אכבל לקבל כהונה. אבל אם הכהנים הם שלוחי דרחמנה, מה אתה בכלל בעסק? אני לא עושה לך שום טובה, הקדוש ברוך הוא ציווה עליי, וזה הכל הסיפור. אז יש עד דיון מגמרא, אם הכהנים הם שלוחי דידן, ולכאורה, איך אפשר למנות שליח למה שהוא עצמו אינו יכול לבצע? הרי הכלל הוא כל מי דדיו לא מעצים משווה, לא משווה לעינם משליח. הדבר שאתה לא יכול לעשות לבד, אתה לא יכול לקלט גם למנות שליח. כי אם השליח מזדהה איתך, אבל אם הוא לא בר זיהוי, אז נגמר הסיפור.
אפשר להגיד שיש תפקיד ויש תואר.
אתה אומר במילים אחרות את מה שהרב קוק אומר, זה בדיוק מה שהוא אומר. הוא אומר, התפקיד זה בני אהרון, התואר זה הכהנים. זה אותה טרמינולוגיה, זאת אומרת, הכוונה היא לבאר בכיוון שהוא הולך. שהרי השליח בא במקומו של המשליח, אלא שהמינוי בא מכוח קדושת הכהונה הגנוזה בישראל בכוח. אותה קדושה שאצל הכהן שלוח הדידן, היא מתגלית בפועל וניתנת לביצוע. עניינה של החלוקה נזכרת תסביר אף עניין, העניין השני נזכה בפרשתנו, שבת ומועדות. הפתיחה אצלנו בפרשה לפרשת המועדות, לזמנים המקודשים. מועדי השם שתשבו אותם מקראי קודש, אלה הם מועדיי. ששת ימים תעשה מלאכה, היום השביעי שבת שבתון, הקושי הגלוי, ההקדמה היא על המועדות, ואילו ההמשך, בענייני שבת, כבר עמדו חז"ל בתורת כהנים וכן רש"י. מקובל לומר את זה בשם הגר"א, אבל למעשה זה כבר שהקושי הוא אלה מועדי השם, אז אני מחכה שיתחיל לדבר איתי על החגים, והוא מתחיל לדבר איתי על שבת, ואחר כך הוא קורא לשבת, שבת שבתון. אמר הגר"א, כאן רמוז דבר נוסף. מתוך מועדי ישראל, שישה ימים אסורים במלאכה ומותרים באוכל נפש. ראש השנה יום אחד לפי התורה, סוכות יומיים, פסח יומיים, שבועות יום, שישה ימים. ששת ימים תעשה מלאכה, מלאכת אוכל נפש. וביום השביעי, יום הכיפורים, שבת שבתון, שם אסור לעשות את זה. אז הוא אומר, באמת הכותרת אליהם מועדיי, היא כותרת שרק על המועדים, ואני לא צריך להזדקק לשבת כאן. למרות שהפשט הוא לא ככה, אבל הקופה נמכר בתורת כהנים. אלא שיש כאן צד נוסף. אונגילוס תרגם מקראי קודש מערי קדיש, שמשמעו מקרה שאין בו קביעות בזמן, ואילו קבוצת שבת הרי היא קביעה וקיימה, והזמן הוא התלוי בה. אנחנו מדברים כמה היא שבתה, שלושה ימים לפני שבת, שלושה ימים לבטר שבתה, ונמצא שההבדל בין שבת ליום טוב הוא יסודי ביותר. הסבר הדברים הוא כנ"ל. קדושת שבת היא בחינת האחסנתא, קדושת שבת היא הממוקדת, היא הגרעין שלא ניתן לפיצוח, הנחלה השורשית, הקדושה בכוח שהיא קבועה ועומדת ואינה תלויה במקרה הזמן, שבת לשם, ולכן אסורה בכל מלאכה אפילו של צורכי אוכל נפש, שהרי עצם האכילה ובוודאי ההכנה אינה עצמית לאדם. אולם קדושת המועדים היא קדושה בפועל, מערי קדיש אשר תקראו אותם, קדושה שנזדמנה אל הפועל בתוך הזמן, ולכן צורכיה בפועל מותרים בה, שהרי בפועל צריך האדם לאכול כדי לקיים את נפשו. אומנם קדושת הבפועל של המועדים יונקת ממציאותה של קדושת הבכוח, ומכאן הקדמת השבת בראש הפרשה. אכן ייחודו של יום הכיפורים שבת שבתון, בגלל הקדושה בכוח ובפועל המתמזגים ביחד. על פי ההנחה האמורה יוסבר אף עניינה של קדושת נשמת מלך המשיח והיחד בין בן דוד לכלל ישראל. קדושת האחסנתא, דיינו הנחלה הזאת, השושורש הזה, הבכוח היא סגולת עם ישראל ואף יסודה של המשיחיות, אלא שבפועל מתגלה הדבר בזרעו של דוד. אכן בין מלכי בית דוד היו רבים שלא היו צדיקים ביותר, ואף על פי כן נמשכת קדושת הבכוח גם אם בפועל היו סטיות במהלך ההיסטוריה. העובדה שאתה צאצא לבית דוד בן אחר בן וכו' וכו' נותנת לך יסוד, גם אם בפועל אתה לא מתנהג כמו שהיינו מצפים שיתנהג בנו של דוד. שמו של משיח הוא מן הדברים שקדמו לעולם. זאת אומרת, מאיפה באה השורשיות הזאת? כי עוד לפני שנולד העולם, אז יש כבר היסוד הזה של המשיחיות. דהיינו שהם עצמיים ומעלתם קבועה ועומדת. קשיי הגילוי בפועל אינם סותרים ליסוד העליון שבכוח. העובדה שמנשה היה מי שהיה מנשה כמו שהוא מתואר, זה לא סותר לעובדה שהוא צאתה של דוד. הוא בכוח יכול, העובדה היא במקרה הזה אנחנו יודעים בדברי ימים שהוא חזר בתשובה, אבל על כל פנים העובדה שהוא צאצא לבית דוד יש לו פוטנציאל. מעלה זו רמוזה בדברי דוד בפרק עבדה לבדילים, נקי חפיים ובר לבב אשר לא נשא לשב נפשו, ואילו הקרי נפשי. הפטנטים הללו של קרי וכתיב הם בהרבה מקומות משמשים כמה דברים שאני מבקש להתין, למרות שהם פרדוקסליים. בכל מקום שיש קריא וכתיב, הפשט הבסוט הוא כצורת הכתיב, והדרשה היא על יסוד הקריא. ואילו כאן לפי הפשט המתקבל על הדעת היה צריך להיכתב נפשי, כי מדבר בעד המלך דוד מזור, דוד אומר את זה, אשר לא נשא לשם נפשי, דהיינו לא נשבע בי לשקר. על כל פנים, אלא שהכוונה הראשונה היסודית היא על נפשו ונשמתו של מלך המשיח הגנוזה, שהיא קבועה ונצחית מלפני בריאת העולם, בקדושת הבכוח העליונה, ורק בנדרש, בפועל, זוהי אישיותו של דוד או של אחד מצאצאיו. מכאן אנו מגיעים לעניין השלישי בפרשה, הדלקת המנורה. כבר בגמרא שאלו, וכי להורה הוא צריך, אז למה הקדוש ברוך הוא אמר להדליק נורה, מנורה, אלא עדות היא לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל. המלבים בפירושו לתורה, וכאן אני חייב לומר משהו, אני חושד בזה שכתב את השיחה הבסיסית שהוא שירבה בו דברים משל עצמו. מאוד לא מסתבר לי שהרב השתמש במלבים, לא מפני שהמלבים לא היה קשר בעיניו, המלבים כמעט כמעט היה בן דורו. אני חושב שאפילו כמה שנים בחיי הרב קוק המלבים עוד היה חי, כמובן הוא היה כבר ישיש מאוד. קשה לי לומר, אני גם חושד הוא קצת הכניס. אני גיליתי בכתבי היד שהוא רשם בשוליים את הדרשה הזאת, אמרתי במקום פלויני, הכותב בעצמו, כי האמת היא שהיה לו כתב יד. אספר במאמר המוסגר שהיה בירושלים לפני כ-100, 120 שנה, יהודי שיצא לו שם של למדן אדיר, על כל דבר יש לו חקירות והסברים וידיעות מופלאות מאוד. מה התברר? היהודי הזה היה קרוב משפחה של המנחת חינוך. את המנחת חינוך הדפיסו בלמברג, והוא היה שולח גיליונות של הספר הזה לקרוב שלו פה בירושלים. הרבה שנים לפני שהספר התפרסם, היהודי הזה היה לוקח את מה שהמנחת חינוך חידש, היה נכנס לבית המדרש והיה מגלגל בסיפורים וכו' וכו'. עברו כמה שנים, הגיע המנחת חינוך, נתגלה מאיפה היהודי הזה למדן. היהודי הזה שרשם את זה, היה לו מה להגיד דרשות, היה צריך להגיד דרשות. שמועות ראיה עוד לא נתפס, אז הוא היה לוקח לעצמו וקצת משפץ את זה, כמו אותו יהודי שהדיר את שייקספיר וכתב פטיישטוף הבסר, דיינו מוסבר ומשופר על ידי שמואל שמל כמשנית משוק, שהוא גם כן עשה משהו בספר הזה. הוא קצת שיפץ את זה, אבל אני אומר את זה בזהירות, כמה דברים לא נראים לי בסיפור הזה, אבל כיוון שכך כתוב אז טניה טניה, אבל אני אומר את זה בהסתייגות. על כל פנים המלבין אגב רק מעטים המקרים שאני חושד בו, אז זה לא מטיל מום בקודשים. המלבין פירושו לתורה הביא דברי המדרש, שלכתחילה הייתה הכוונה לכתוב ויאמר אלוקים יהיו וייכן, ולא כתוב וייכן, רק על ידי שראה שאין העולם כדאי להשתמש באור הגנוז שהוא אור השכינה, גנזו לסדיקים, לכן כתיב ויהי אור ולא כתב ויהי חן, שהיה למעשה לא נעשה מה שהקדוש ברוך הוא רצה, שהיה הכוונה הגדולה האמיתית לא יצאה אל הפועל, לכן לא כתוב ויהי אומר אלוקים יהי אור ויהי כן, כי לא נעשה מה שהוא רצה כפי שעלה במחשבה תחילה. עניין המנורה מסתבר איפה, כי ניסיון להמשיך בפועל את האור הגנוז מששת ימי בראשית, ומכאן שבחו של אהרון שלא שינה. לכאורה מה שבח הוא לאהרון זה כבר הרעש של רב לוי יצחק וכם אחרים העירו. מה מגיע לאהרון ישר כוח שהוא עשה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו? נו, מי היה מסרב לעשות מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו? אז רב לוי יצחק על פי דרכו אמר, נניח שהקדוש ברוך הוא היה אומר לי להדליק נורה, מה להדליק נורה? בהתלהבות הייתי ניגש ולובש תגרת והשמן היה נשפר והפתילות היו נשפחים. להגיד שבחו של אהרון שלמרות ההתלהבות הוא בלם את עצמו וניתב את הכל לעולם עשייה ועזב את ההתלמוד בצד. משהו מעין זה, מספרים על רב לוי יצחק שהיה יושב בלילה הראשון של סוכות, והיה בסוכה כל הזמן מחכה מתי יאיר היום שהוא יוכל לטול את הלולב, והאתרוג היה מונח לפניו בכלי של זכוכית, וכשהחמה העירה אז מרוב התלהבות הוא נעץ את הידיים בכלי הזכוכית ולא הבחין בזכוכית ושבר את הזכוכית והיד שלו נתמלה דם ולקח את האתרוג. מלמד שלא שינה, אמרו לך לקחת אתרוג, אל תפצע את היד. יפה, יש התלהבות מצד אחד, מלמד שבחו של אהרון שידע לבלום את ההתלהבות ולבסט את כל הכוח שלו בעשייה נטו בדבר הזה. אז לכאורה מה שבחו לאהרון שמילא אחר צו השם בדייקנות, אלא אהרון שהוריד את האור הגנוז על ידי הדלקת האור במנורה תיקן את מילת כן שלא שינה, הוא לא שינה ממה שהיה קצר להיות כתוב בתורה העליונה. כתוב ויהי אור, ויהי אור ולא ויהי כן, היה צריך להיות כתוב ויהי כן. אהרון שינה, מה זאת אומרת? הוא עשה שיהיה כמו שצריך להיות כתוב, מאחר שבהתאם למעשה ההדלקה שלו ראוי היה לכתוב כן, ויעש כן אהרון על ידי שאלה נרותיה אל מול האור הגנוז שהוא אור השכינה, וזה שנאמר מגיד שבחו של אהרון שלא שינה, שלא היה צריך לשנות לכתוב ביור, רק ויהי כן כמו שנכתב במעשה ששת הימים. זה מריח לי וורטל חסידי, לא נראה לי, אולי האור הגנוז הוא בכוח והמנורה הוא הכלי להמשיך בפועל את האור. אמנם גם אחרי שאהרון זכה לעשות כן, לא בא עדיין העולם על תיקונו, כי הדלקת המנורה הייתה בקודש. אכן במנורה כתיב מחוץ לפרוכת העדות באוהל מועד יערותו אהרון. עניינה של המנורה אור החוכמה בדעת שבעזרתם אפשר להבחין ולהבדיל. אם אין דעת הבדלה מיני, מי שזכה לדעת יודע שהפרוכת מבדילה, כלומר שגם העניינים המתגלים לעולם הם מותירים את היסוד הכהני בסתרו. קדושים תהיו, יכול כמוני, תלמוד לומר כי קדוש אני, קדושתי למעלה מקדושתכם. זוהי משמע של ההדגשה מחוץ לפרוכת העידוד. אתה יכול לנסות לתקן כביכול פגמים בבריאה, אבל רק מחוץ לפרוכת. אתה לא יכול להיכנס פנימה במקום כביכול שהקדוש ברוך הוא נמצא. שגם לאחר המשכת האור הגנוז בהדלקת המנורה, עדיין יש מבפנים לפרוכת במחוסה עדות לקדושת ישראל והם הלוחות והתורה, עדות שהשכינה שורה בישראל, שהייתה שכינה שורה בין שני בדי אהרון. יסוד הקדושה המיוחדת לישראל, האחסנתה, אותה נחלה, מתבטא במיוחד בלחם הפנים. במורה הנבוכים הזכיר הרמב״ם את שלמד מספרי החיצוניים, ועל פי זה ידע והבדיל בין קדושת עבודת המקדש לבין עבודת העקום. בצורה כזאת הסביר הרמב״ם במורה הנבוכים את ייחודה של העבודה לגבוה על רקע מנהגי עבודה זרה. ושם כתב הרמב״ם משפט מיוחד, אבל השולחן, זאת אומרת אני מוכן לתת כל מיני נימוקים לעבודת אוהל מועד, מגיע לשולחן לא יודע, השולחן והיות עליו הלחם תמיד לא ידע בו סיבה, ואיני יודע לאיזה דבר היחס אותו עד היום. זאת אומרת הרמב״ם נשאר בצריך עיון ואמר אני מוכן קבלנית, והוא קיבל על עצמו קבלנית לפרש את כל טעמי המצוות ובוודאי גם את המבנה של המשכן, על השולחן אני לא יודע מה להגיד. והאדמו"ר מאישוויץ בעל בית יעקב גילה פה דבר יפה מאוד. אז אמר בשבחין, מה כתב הארי? יגל אלן תאמה בבטרי עשר נהמה. אני מתפלל שהקדוש ברוך הוא יגלה לי את הטעם של לחם הפנים. כאן נפגש הרמב״ם עם הקבלה, הרמב״ם לא ידע והארי לא ידע. אז זאת אומרת שזה סוד, וראיתי כבר מקשים על הרמב״ם הזה. הרמב״ם נתן כל מיני נימוקים, אפשר היה בנקל בהתאם לרמב״ם להגיד שלחם הפנים זה עדות לתזונה של העולמית כמו שהאור, אפשר היה למצוא. הרמב״ם לא רצה לחפף פה, את זה אני לא יודע. אז גם הקבלה וגם הניסיונות הרציונליים להסביר את ענייני עבודת המשכן, לא נדע איך לפרש אותו. ועל פי דרכנו, עכשיו הרב קוק ממשיך את זה, לחם הפנים מיוחד הוא לישראל, ובו ההבדלה מייחדת ישראל מאומות, ואין לו דמיון בכל עבודה אחרת. לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה אדם. הלחם ארוך משבת לשבת, מפני שגם אם הוא יסוד התזונה לכל חי, הרי בישראל הוא נאכל רק אחר השבת. מכוחה של הקדושה הקבועה בישראל מוצא פי השם, הוא המחיה. מעשה הנס הגדול שהיה בלחם הפנים, והרי הנס שדוד נקלע לתוכו, כי סידורו כך סילוקו, לחם חום כי יום ילקחו. נעות במוצא פי השם המחיה את הכל. ייחודם של ישראל המתבטא בייחודה של עבודת לחם הפנים, מקורו ביחסם המיוחד למוצא פי השם. הדבר המיוחד הזה, אותה קופסה שחורה שהרמם גם לא יכול היה לפצח אותה, לחיבת האחסנתה המיוחדת, נחלתם המיוחדת של ישראל. מפרשה הזו יצא המקלל, שם כתוב היצא, ורש"י בעקבות המדרש אמר מאיפה יצא, אז הוא יצא מהפרשה של למעלה, ככה שדרש את הסמיכות, כפי שלימדנו רב רכיה במדרש תנחומה. הוא הבן האיש המצרי, התורה אומר שהיה בן איש מצרי, זה עובדה היסטורית, לכן התורה אומרת את זה. התורה אומרת, איך אפשר לעלות בדעתנו ש... הבדיחה העממית מספרת על, 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 על סטודנט שנעשה ללמוד, ואביו לא שלח לו כסף, אז הוא שלח לאביו, אם לא תשלח לי כסף אני אעשה מעשה שלא יהודי ולא גוי עושה אותו. זה, 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 זה ביטוי, אני חושב, עממי, נישאי, זה דבר נוראי. יהודי לא עושה, אפילו גוי לא יעשה אותו. בקיצור, היהודי שלח לו כסף, אחר כך הוא שואל אותו, מה היית עושה? אז הוא אומר, הייתי מניח תפילין בשבת. אבל מדי כסף הוא קיבל. לקלל את הקדוש ברוך הוא, זה הרי נורא. הגמרא בסנהדרין דנה, אני מדבר על הניוון האנושי. מה פירוש לקלל את הקדוש ברוך הוא? הרי כשאתה מניח את קיומו של הקדוש ברוך הוא, אז אתה מניח שהוא בעל כל יכול, אז מה, אז איך כלל היא יכולה לפגוע בו? אז הגמרא מספרת שהיו מתחקרים אותו, אז לא היו רוצים להשתמש בשם שמיים, אז היו, נניח נקרא לו יוסי, קוראים לקדוש ברוך הוא יוסי. אני לא חושב רבו מרגליות מאיר למה יוסי, גם יוסי יש לו ארבע אותיות, שם הוויה ארבע אותיות. הוא אומר, יקה יוסי את יוסי, שהשם יקלל את עצמו. כיוון שהקדוש ברוך הוא בעל כוח כל כך גדול, אז כל הזמן מדברים איתו בכינויים, בכאילו, יקה יוסי את יוסי. ואחרי שתחקרים, מכניסים את הגדול שבאי ואומר, עכשיו אתה תגיד איך ששמעת, כולל גם שם הוויה. והוא קורא, אבל הדיינים קוראים. דהיינו, לומר דבר כל כך נוראי, אבל בשביל המשפט אני צריך לומר את זה עד הסוף, ולא בכאילו. בכנסת השנייה הייתה אבא מינה לחזור על החזית הדתית, כמו שהיה בכנסת הראשונה. אבל הייתה בעיה מי יהיה בראש. קיצה הציעו לרב מפונוביץ', וזה מומד שנתקבל על כולם. אז באו אצלו לקבל את הסכמת, אמרו לו, אין לו מספיק קוטנות. מה שהיה? בכנסת כל היום מחרפים ומגדפים, ואני אצטרך כל היום לקרוע. אין לי מספיק קוטנות ולעשות קריאה בשכל מה שאומרים בכנסת. אז כל הסיפור הזה יתבטל. על כל פנים, המקלל הזה יצא ביסודות כאלה, איך רק מי שהוא לא יהודי יכול לומר. לכן כתוב בתורה, בן איש מצרי יצא בלגלג דרך המלך לאכול פת חמה בכל יום, שם הציננה, אתם תיתנו לו צנים מפני שמונה ימים. מכלל ישראל החיים על פי השם יצא, לא הבין את קדושת ישראל המיוחדת, את ירושתם, זו אחסנתא שאין לה מקביל באומות. על פי האמור יובן מעשהו של דוד באכילת לחם הפנים, כמסופר בשמואל א' פרק כ"א. בגמרא אמרו שאחזו בולמוס לדוד, ומי שאחזו בולמוס יש לו התקף, אם הוא לא יקבל את זה הוא יכול למות, מאכילים אותו עד שיורו עיניו. דוד שבו כלולה נשמת משיח בחינת אכסנתא, יש לו התייחסות מיוחדת ללחם הפנים, שאף הוא מיוחד לירושתם של ישראל. גם כאן כתוב, שמעתי מרב אחד, זה לא הולך לשמות ראיה, ששאל על דוד המלך כיצד החזו בולמוס ביחד לדבר עשו לו, ביחד ללחם הפנים. אלא שדוד כל כך השתוקק לאכילת קודשים, כל כך התאווה להכניסם לגופו, עד שהחזו בולמוס, ומחר שהחזו בולמוס כבר מותר לאכילו. איך לכתחילה היה דבר כזה? שעתו סיפר לרב צבי יהודה שיש בכתבי אבא, והיום אנחנו מצאנו את זה בשמונה קבצים, אני מתאווה תאווה, יש לי כותב הרב קוק, לבטא את השם באותיותיו. הוא רוצה לבטא שם השם ולהגיד אותו באותיות ולא בכאילו. אמר רב צבי, אתה שם היצר הרע של יהודי, לאבא היה יצר הרע, הוא רצה להגיד את השם באותיותיו, מתאווה. דוד המלך הגיע למדרגה כזאת, אם הייתי רק חתיכת כהן, אם הייתי רק יכול לאכול מלחם הפנים, אז כיוון שהוא כל כך רצה את זה, אז הוא ירגיש שאם הוא לא יעשה את זה הוא ימות. אז זה פיקוח נפש. על כל פנים, מכאן
האסרים לחם הפנים
מצא, הוא לא חמד.
הכהנים אכלו אותו,
בוודאי. זה בדיוק מה שקרה שם. אחימלך אומר לדוד, היום שבת הוצאתי את זה, זה משמש ארוחת סעודת שבת של הכהנים, אבל אתה לא כהן, אתה אבל בולמוס, גמר. אומר, איך מגיע לו בולמוס כזה? מגיע לו בולמוס, הוא רצה לטעום, מה זה גבעת לחם? מי שיודע מה זה לחם הפנים, אומר, שיתנו לי חתיכה מלחם הפנים. היסוד של ענייני פרשתנו, עיקרון האחסנתא, כאן הוא בא לסכם. השורשיות של הקדושה, הנעוצה בכהונת ישראל ובכהונת השבט, הוא שורש קדושת השבת ושורש כוחם של ישראל לקדש את המועדות. מכוחה של שורשיות זו מעלה אהרון אור במנורה, הוא האור הגנוז בקדושת הלפני ולפנים. אחסנתא זו היא שעמדה להם לישראל לזכות בעניינו של לחם הפנים, והיא המונחת ביסודה של משיחיות בית דוד. שילובי הלכה והגדה בשמועות ראיה הם תופעה שכיחה, עמד על זה הרב זווין. לפנינו דוגמת מופת. היסוד ההלכתי מתבסס על מינוח רווח בחקירה התלמודית, החילוק בין בכוח ובפועל, מושגים שהרב הרבה להשתמש בהם. על ידי כך מתיישבת הערת הזוהר על הכפילות כהנים ובני אהרון, מוסברת ההלכה בקשר לעבודת החלל לכתחילה ובדיעבד, ומסתברים אף כללים נוספים במעמד הכהונה ובתולדות בית דוד. אלא שעל ציר זה הוסברו אף הנושאים האחרים בפרשה, שעצם סמיכותם זה לזה היא בעייתית. אנחנו הקדמנו לנסות להסביר שהסמיכות הזאת קשורה למבנה של כל חומש ויקרא לפי שדיברנו בלוח הזמנים, אבל הוא דן בצד שלו. שבת ומועדים, המנורה, לחם הפנים או פרשת המקלל נתלים בנקודת המוצא, ונמצא הפרשה כולה מקשה אחת, כשהכל פותח בכהנים בני אהרון, וזה משתלשל לחילוק כפי שהוא בנה בכל הפרשות הללו. שבת שלום.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.